אנחנו בפסקה השנייה של המאמר דיברנו בעצם על החלוקה בין שני מפגשים של האובייקט והסובייקט, שני מפגשים בין העצמיות של הדבר שאיתו אני נפגש לביני. אני אמחיש את זה רגע דרך מפגש זוגי, ואז נדבר מתוך זה על מפגש עם הקדוש ברוך הוא, כמו המשל והנמשל שאנחנו מרבים לומר. זה פרסומת לשיעור בחמש, כן, סתם. שבעצם, כששני אנשים מפגשים ויש להם רקע מסוים, שבו הם מעשירים אחד את השני. נגיד שאחד הוא פיזיקאי והשני הוא פיזיקאי, ושניהם, הפיזיקה מאוד מעניינת אותם ומתפעלים מהמשפט ההוא ומהמשוואה הזאת ומהגילויים החדשים באסטרופיזיקה. ואז הם, אז כל פעם שאחד פוגש את השני, הוא מתלהב מהמפגש, בגלל שככל שהוא יותר עם החבר, אז הוא גם יותר עם עצמו. זאת אומרת, זה מעשיר את עצמו, הוא מבין שהאושר שלו, בעין ובאלף, כן? מושפע מהמפגש עם השני. אז הוא יוצא יותר להיפגש איתו. ואז זה מה שנקרא ווין ווין. זה טוב לשני הצדדים, זה חברות טובה, חברות שבה שני הצדדים רוצים את החברות הזאת גם בשביל עצמם וגם בשביל הזולת, ביחד. כמו שאמרנו על אמן שמו באהבה. יש מקום שבו זה הופך להיות לקשר זוגי. באיזה מקום? במקום שבו המכלול של האדם, אז זה מה שאומר במשפט, אני אקרא אותו, ואם יהיה החיזיון ההוא נושא כזה, שבכל נקודה שתתגלה ממנו, תהיה מקבלת אל כל טוב ונועמו, תפארת, שכל ורע, אל כל משהו טוב וניסה נמצא בנפש ההוגה והחושב. זאת אומרת, כל מה שאני מגלה אצלה, מתחבר אליי. בסדר? עכשיו, אני חייב להדגיש שבקשר זוגי זה לעולם לא יהיה ככה עד הסוף. למה? כי תמיד יהיה אצלה משהו שאצלי הוא לא, הוא לא מתחבר. בסדר? יהיו פערים. תמיד יהיו פערים. אבל מה שמבחין בין חבר לאישה, לאשתך, בסדר? זה שעם חבר זה מישורים מסוימים, לפעמים הרבה מישורים, ומשתך זה הזהות עצמה. זה הופך להיות אנחנו. למה זה הופך להיות אנחנו? כי בעצם, וזה חלק מהבחירה עם יד בן אדם מתחתן, האני שלך במכלול שלו נפגש עם האני שלה במכלול שלה, וככל שאתה יותר פוגש אותה, אתה יותר עצמך. כמו שאמרנו בשם הרב קרליבך, חבר שלי ידוע אני רוצה להיות יותר טוב, או במינים שלי, אתה הגרסה שאתה אוהב של עצמך. בסדר? לידה אתה הגרסה הכי טובה של עצמך. זה סימן לדעת האם כדאי. בסדר? בגלל שככל שהמפגש הזה יותר גדול, אז ככה מה שאתה בעצמך עוד יותר מתעצם. כן.
איתה אני נפגש עם העצמיות שלה?
אתה נפגש עם העצמיות שלה, ודווקא העצמיות שלה, כל מפגש עם העצמיות שלך, הוא בעצם יוצר משהו אצלך. למה? כי המכלול שלך, זאת אומרת, זה לא רק חלק מסוים בי מתעשר מהמערכת יחסים הזאת, ולכן אני רוצה להתמיד את המפגש, אלא הזהות שלי, היא בעצמה מקבלת אושר מהמפגש הזה.
אז החוסר האופציה להיפגש עם העצם זה לא, כאילו זה לא תקף גם פה?
מה?
החוסר היכולת להיפגש כאילו עם העצם, ולכן אנחנו מפגשים התארים, לא כולל...
זה נכון גם שם. איך אני יכול להיפגש באמת עם חבר שלי, או עם אשתי, או עם מי שזה לא יהיה? דרכי, כמו שאמרנו. האמפתיה היא מאפשרת את הקשר. בסדר? ערן, אני אשלים לך. יש לנו פה בעצם את המשפט ואם יהיה החיזיון, שורה שלישית מתחילת הפסקה הראשונה, השנייה, ויש את ואם יהיה החיזיון הבא. בסדר? אז המשפט הראשון, ואם יהיה החיזיון, דבר נעלה, בסדר? לעומת המשפט השני, ואם יהיה החיזיון, הוא נושא כזה.
השני זה
אישה. בדיוק, אז כאילו, הדוגמה שנתתי זה חבר ואישה. דוגמה, ועל מה הרב באמת מדבר? הרב מדבר על מפגש פרטי עם איזשהו חלק בי שנפגש עם התורה, אז מקבל מזה אושר. לא יודע, יכול להיות שיהיה מישהו שעכשיו יגיד, אני מאוד אוהב ללמוד תנ"ך, זה מחזק את הציונות שלי, מחזק את החיבור שלי לארץ, אני מרגיש שזה מאוד מעשיר, בסדר? לבין בן אדם שאומר, לא, ככל שאני יותר נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז כל כולי מתפעל מזה, זה נוגע בכל נקודה בחיים שלי. זה אינסופי. וממילא זה נוגע בכל נקודה בתוכי, ואז ממילא, מי רוצה להיפגש עכשיו? מי שרוצה להיפגש זה הזהות שלי כולה, האני שלי, בסדר? ואם עוד תמצא המחשבה שאותן הנקודות שבקרבה, מהצד היותר טוב והיותר עליון, המקבילים אל החיזיון הנעלה, הנה מצד אחד כל כך קטנים בשיעורם, ומועטים בערכם מול האוצר הטוב שהם מוצאים בחיזיון, עד שהם נראים כאילו הם נדחים וקבועים, וכל מה שיהיה נחשב להם לניסה, לגדול ואדיר ומאיר, נחשב כנגד אותה האורה המתגדלת על ידי החיזיון כאין וכאפס, ובכל זה מצד רוממות החיזיון עצמו שתאריו המתייחסים נפגשים בה, מתגדלת מתגדלות ומתעדרות כל אותם הנקודות הטובות והמהירות שבאוצר הנפש, ומתמלות בכל עת כוח יותר נהדר, וזיו שכל יותר גדול, וחפץ של יושר יותר מפואר ומתרחב, ועדן אהבה יותר טהור ומרומם, אז התשוקה של התמדת המצב היחוסי והגדלתו, מתגברת עד עומק נקודת חפץ החיים עצמו. מה קורה כאן? הרב אומר שמגיע שלב שבו, ופה זה כבר אך ורק עם הקדוש ברוך הוא, פה אי אפשר לתת שום דוגמה לדבר הזה.
לא אידיאל?
מה?
לא אידיאל מסוים?
לא נראה לי שיש איזה אידיאל שאפשר להמחיש לדבר הזה. המילה אידיאלים גם נעסוק בה בהמשך, אז בואו ננטרל אותה כרגע בשיח כדי שנגדיר אותה יותר נכון בהמשך. מה אומר פה הרב? אומר הרב, יכול להיות מצב שאתה שם לב שיש בתוכה נקודות שגדלות, שהן מתעצמות כתוצאה מהמפגש הזה. כל פעם שאני הולך לשם, כל פעם שאני נפגש איתו, משהו בי גדל, משהו בי עוצמתי יותר, משהו בי נעלה יותר. אבל אף פעם זה לא דומה אליו. תמיד הוא יהיה הרבה יותר גדול. בסדר? תמיד הוא יהיה מעבר. וזה אומר שזה אף פעם לא נגמר.
זה גם לימוד תורה.
מה?
אותו יסוד של לימוד
תורה. בדיוק, כן. אמרתי, עם הקדוש ברוך הוא, בסדר? לא עם... כן, נכון. בדיוק, מה שאתה אומר, מה שקראנו איזה בצירותי, משבר ספרייה. הסתכל מול הארון ואומר, אני רוצה את הכל, אבל אני לא יכול, תראה כמה זה, ואני עכשיו רק בדף הזה, יש 2,700 דפים בשס, רק בדף הזה אני עכשיו, וזה כבר, תראה איזה הבנות, איזה עומקים, איזה דברים זה, אבל לא דווקא שם, גם בתפילה, גם בעצם במפגש עם היקום, בסדר? האדם מול היקום מרגיש את זה, בסדר? כשאנשים, נראה בהמשך שפינוזה, בסדר? אנשים במעמד שלהם מול היקום, הרבה פעמים מרגישים שהם גרגיר קטן מול כל היש. כן? למה זה דומה? לפסקה באורות התשובה תחילת פרק ד' שהרב שם אומר כן, התשובה היא כמו שמש שהלהבות שלה מתפרצים לעד והנשמה צועקת כלוויה. למה לוויה? כי כאילו זה המפגש בין הנשמה שהיא חצובה מכנסת ישראל, זה השכינה שנמצאת בתוך העולם, לבין האינסוף. בסדר? האינסוף הוא כל כך גדול, אין סיכוי. זה כואב מרוב געגוע. זה כמו שאנחנו אומרים, צמא נפשי, כן? ליבי ובשרי ירננו אל חי, ויש שם מין צעקה כזאת שלעולם אני לא אגיע. ואז אומר הרב, אז בוא נקרא את זה בפנים מחדש, אם עוד תמצא המחשבה שאותן הנקודות שמתקרבה מצד היותר עליון ויותר טוב, החלקים הכי משמעותיים אצלי, המקבילים בערכם על החיזיון הנהנה, מנה מצד אחד, כל כך קטנים ושיעורם ומועטים בערכם הוא נוצר הטוב שהם מוצאים בחיזיון. עד שהם נראים כאילו הם נידחים וקבועים. בסוף, כמה שחידשתי, בסדר? אמרתי סברות נפלאות, כתבתי ספרים יפים, עשיתי מעשי חסד גדולים, הצלתי אנשים, עשיתי דברים גדולים מאוד בחיים שלי, ועדיין אני מסתכל, וזה קטן מול, וכל מה שיהיה נחשב להם נעשה לגדול, ואדיר ומאיר. יש דברים שהם גדולים, מדובר פה על אדם גדול, לא על אדם קטן. אדם שבאמת עשה דברים גדולים בעולם, נחשב כנגד אותה ההורה מתגדלת על ידי החיזיון, כעין וכאפס. ובכל זאת, ובכל זה מצד רוממות החיזיון עצמו. כל מה שהתגדל אצלי, לעומת החיזיון עצמו, לעומת הקדוש ברוך הוא, לעומת האין סוף הזה, זה כעין וכאפס. למה? שאתר המתייחסים מתגדלות ומתעדרות כל אותן הנקודות הטובות והמהירות שבאוצר הנפש. מה זה גורם? זה גורם לזה שכל הנקודות האלה בנפש בצמאון בלתי פוסק כלפי החיזיון עצמו, כלפי עצמות השם. כל הזמן זה מעורר תשוקה עוד יותר גדולה. כשדוד אומר צמא נפשי, אתה אומר לעצמך, הוא צמא. כן, הפסוק שם זה... מה? כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן? אני צמא לקדוש ברוך הוא כמו אייל שהולך במדבר ואין לו מים והוא אבוד שם. ככה אני מרגיש. אתה מרגיש אבוד, דוד המלך? אתה מרגיש אבוד במה? בצמאון? למפגש עם הקדוש ברוך הוא? בזה אתה מרגיש אבוד? איך זה יכול להיות? אתה כותב את ספר תהילים, יש לך רוח הקודש. אתה רוח השם צולחת בך. אתה רואה ניסים מול העיניים כל רגע. הקדוש ברוך הוא, אתה זוכה להיות הדמות המרכזית שמובילה את מלכות ישראל, ודוד מלך ישראל חי וקיים וכל זה. איך יכול להיות שאתה כל כך צמא שאתה מרגיש כמו חיה אבודה במדבר? זה מפליא לחשוב על זה, נכון? מה התשובה? בגלל שנכון, הכל טוב ויפה, דוד המלך וזה, ביחס לאינסוף, אין. זה תשוקה בלתי פוסקת, ולכן שום דבר לא יספיק. זה משל עירוני שנשא בת מלך, בדרך כלל אנחנו חושבים מה הכוונה. במשל, העירוני התחתן עם בת מלך, הוא מביא הביתה זר פרחים ענק ב-500 שקל כזה עם כל פרחון הכי יפים. והיא אומרת, זה לא מתקרב בכלל לסחלבים שבארמון. בנמשל זה, אתה עכשיו מביא לנשמה שלך עומקים נפלאים. אתה מרגיש בעננים, למחרת זה כבר לא מספיק. אתה רוצה עוד, אתה צריך יותר. למה? בגלל שבאמת אתה עומד מול האינסוף. והאינסוף תמיד יהיה יותר גדול, ולכן תמיד זה יהיה צמאון מחדש.
הרב, זה לא מייאש לפעמים?
זה מייאש לפעמים. איך השיר, בארץ סיע ועייף בלי מים, כן? כמה לך בשרי, מה זה כמה לך בשרי? אף פעם לא היינו במצב פיזי כזה. מה זה המצב הפיזי של כמה לך בשרי? תחשוב על בן אדם שהוא היה עכשיו, לא יודע, קראתי בשבת, הספר, יש ספר מאוד יפה של בר קופרשטיין שהחטוף וספר על זה דבר נפלא לקרוא באמת זה, אלא אם כן מישהו זה מעורר אצלו פחדים, כן? אבל אם לא, זה ספר מאוד מומלץ. הוא קרא לזה לא ניש בר, כאילו בר וזה. הקיצור, הוא מספר על הרעב שלהם, גם הם רעבים. עכשיו אני אוכל את זה מהסיפורים של סבא שלי על רעב. זה בן אדם שהוא רעב שהוא עכשיו, אתה מביא לו אוכל, הוא מתנפל עליו. ככה אנשים גם מתו אחרי זה במעבר אחד. וכאילו, בן אדם קמה לך בשרי, הוא קמה, בסדר? זה צימו, זה כמו ייאוש. זה אובססיה אפילו לפעמים. זה מסוכן אפילו. יכול להביא לידי שיגעון. כן, כן. זה יכול להביא לידי שיגעון. וזה חלק מהבעיה שהמאמר הזה עוסק בו. איזה בעיה? שלפעמים הצמאון לאינסוף הופך אנשים משוגעים. הרוח הרעה בשאול זה הסתלקות רוח הנבואה. מסוגל לזרוק חנית על דוד המלך אחרי שאתמול היה מי שכבו מאמן הטוב מכל ישראל.
זה חוסר את.
כן. הרוח הרעה זה אובדן רוח הנבואה. בסדר? זה רוח רעה. רוח זה תמיד יעדר. מה?
זה מקום יותר קשה, כאילו אפילו משהו בטעם מזה.
בדיוק, נכון. הוא טעם את הטעם הזה ועכשיו הוא בלי זה פעם קראתי כתבה של איך קוראים לו? סגל משהו סגל. לא, 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 חגי סגל, לא עמית סגל. מישהו קרוב משפחה שלהם. מה, מה? כן, כן, משהו כזה. שהוא היה בעצם, הוא אח שלו, הוא ראש ישיבה, יש ישיבת אור ישראל, שהיא נחשבת הישיבה הקטנה הכי טובה בעולם החרדי.
אז הוא משגיח בן סגל.
בדיוק, אז הוא משגיח שם, לא ראש ישיבה, משגיח שם, נכון? והוא אח שלו, והוא עזב את התורה, עזב את המצוות לצערנו, מקווה ש... אני לא יודע אם הוא חי היום, בכל מקרה, בזמנו הוא אמר שם, שאלו אותו על החוויה ועל החיים, על מה שהוא עבר, זה מעבר מאוד מאוד חד וזה, וזה גם תקופה שלא היו הרבה מעברים בין העולמות של העולם החרדי והעולם החילוני, לא היו מעברים כל כך, היום זה קצת יותר קורה, ואז הוא אמר, הכל טוב ויפה, אבל יש ריקנות ששום דבר בעולם לא יכול למלא אותה. ככה הוא תאר את החיים החילוניים שלו. זו ריקנות ששום דבר בחיים לא יכול למלא אותה. כלומר, עכשיו, הוא אומר, זה, אני לא מסוגל, אני לא זה, אבל כאילו משהו התפוגג לו שם ברמה שהוא חווה, כאילו, אתה צמא ואין, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כאילו יש פה משהו שהוא עוצמתי מאוד בצימון.
מה,
זה ממש
דוגמה שאני נזור אחורה. משהו אהבה כאילו נחזבת.
נכון, נכון.
עכשיו את זה מי והוא ממש מוגש, עכשיו זה נגמר. הוא אומר,
מרגיש
משהו שכאילו אומר, המוח אומר לו, כאילו,
מספיק שאני אזכה,
יגיש
אותו
פעם משהו כזה.
נכון, נכון, נכון. זה מביא לפעמים אנשים למקומות מאוד קשים. ואגב, הפתרון לבעיות מהסוג הזה הוא כמו הפתרון פה. כלומר, יש מצבים שבהם אדם נעשה במערכות יחסים. לפעמים עם חברים ולפעמים עם בני זוג. שנוצרת תלות כזאת, שזה הופך להיות המושא האמונה של האדם. אני רוצה לחדד את זה. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזוגיות כמשל הקשר בין אדם לקדוש ברוך הוא. ומצד שני, אחד ההבדלים שצריכים להיות חותכים, זה שאסור שנגיע לאותה רמה טוטליות בקשר זוגי. לפעמים אנשים מגיעים לאותה רמה טוטליות בגלל שזה קרוב כל כך. בסדר? ואז בן אדם בקשר של אהבה עלול להגיע למצבים של תלות. ברמה כזאת שאנשים אחרי פרדות מתאבדים. בסדר? אנחנו יודעים סיפורים בעולם, לצערנו הרב, של מצבים שבהם הגיעו להתאבדויות, הגיעו לדיכאונות מאוד קשים. אפילו לפעמים אובססיות כאלה, לפעמים רציחות, בסדר? אנחנו הרבה פעמים חושבים עם איזה מפלצת הבן אדם הזה שרצח את האישה שהחליטה להיפרד ממנו. באמת? זה באמת מפלצתי. אין איזה שום הצדקה מוסרית בעולם. אבל מה גלגל את התהליך נפש הזה? מה יצר את זה? מה שיצר את זה הרבה פעמים, זה התלות הכל כך עמוקה שנוצרה שם. והפתרון לתלות הזאת, במידה מסוימת, הוא כמו הפתרון פה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בסדר? הפתרון צריך להיות פתרון דומה. קודם כל, גם צריך להימנע מתלות, אבל גם הפתרון לתלות הוא יכול להיות באופן כזה. בכל מקרה, אומר הרב, אז אני חוזר לתחילת עמוד קוף למד א', וכל מה שיהיה נחשב להם לניסה, לגדול, לאדיר ומאיר, נחשב כנגד אותה אורה מתגדלת הידי החיזיון כאנו כאפס, ובכל זה מצד רוממות החיזיון עצמו, שתארה במפגשים, המתייחסים למפגשים בה, מתגדלות ומתאדרות כל אותן הנקודות הטובות והמהירות שבאוצר הנפש. כלומר, מצד אחד אני מרגיש שזה כלום, מצד שני זה כל הזמן גדל לכלום הזה. זאת אומרת, זה לא חולני, זה בריא. למה זה בריא? כי כל הזמן זה גדל אצלי, בסדר? זה מתגדל אצלי. הוא מתמלות בכל עת כוח יותר נהדר, וזיו שכל יותר גדול, וחפץ של יושר יותר מפואר, הוא מתרחב, ועדן אהבה יותר טהור מרומם, בסדר? כל הזמן זה גדל אצלי יותר ויותר, וכל הזמן זה חוזר. הרי אחת הבעיות המרכזיות במערכת יחסים זה התחדשות. איך ההתחדשות יכולה להיות בנויה? דווקא לידי המפגש עם האינסוף. בסדר? המפגש עם האינסוף הוא זה שיכול לחזק את ההתחדשות. כל המציאות הזאת, מה שכתוב בסוף סדר קודשים, שזקני עמי הארץ מתאפשים וזקני תלמידי חכמים דעתם מתיישב. כלומר, ההתחדשות שלך הולכת וגדלה. למה ההתחדשות הולכת וגדלה? כי יש יותר ויותר גילויים, ויותר ויותר עומקים שנוצרים, כי אתה נפגש עם האינסוף, ולא נפגש עם מציאות מוגבלת. אז זה מתחדש כל הזמן. זה מחדש את החיים. אני זוכר שהיינו עם רב אברום. הוא היה בן 92, והוא ידע להגיד לנו, הוא אמר לנו, רב נחמן אומר שאסור להיות זקן. וחייך לנו בצחוק הזה. ותכלס הרגשתי שהוא לא זקן, שהוא צעיר. שהוא כולו התחדשות. ואתה אומר לצליחה, אבל הבן אדם כל כך הרבה דברים עבר, בסדר? כל כך הרבה שינויים בעולם הוא ראה. הוא ראה שתי מלחמות עולם, הוא ראה כאילו את מדינת ישראל קמה, מלחמת השחרור, זה, הוא עבר כל כך הרבה אנשים, והכיר אנשים שנפטרו, בסדר? רק המציאות הזאת שבנה מכיר כל כך הרבה אנשים שנפטרו, בגיל 90. בסדר, אתה אומר, הוא עלול להרגיש בעולם שהכל גמור. והוא היה מרגיש תמיד חיוני ושמח. כשמישהו שאל אותו שאלה בהלכה, אז הוא אמר לו, קודם כל תחייך. כן? חבר ששאל אותו, והיה לחוץ כזה על השאלה. כן? סיפרתי לכם פעם על חבר שהשתפסתי איתו טרמפ. חבר שלי עמד בצומת הראל, מחלף הראל, בסדר? עמד שם ותפס טרמפים. עוצר רכב, נכנס פנימה, ואחרי שהוא נכנס פנימה הוא מגלה שהנהג זה רב יעקב שפירא, לידו יושב רב אברום, ומאחור רב שמואל שפירא הבן שלו. ישב שם וישב כזה חנות כמו איזה. כן, ואיזה. אז רב שמואל שפירא אמר לו, בוא תשמע סיפור, ותחיל לספר לו איזה בדיחה. בסדר? אז רב אברום אומר לו, שמואל, אתה לא יודע לספר בדיחות, תן לי לספר. נתחיל לספר את הבדיחה. בקיצור, אתה אומר לעצמך, איזה חיות ושמחה בסדר? זה כאילו, זה כל הזמן, יש התחדשות חיים מהדבר הזה. אז הוא אומר, אז התשוקה של התמדת המצב היחוסי והגדלתו מתגברת, עד עומק נקודת חפץ החיים עצמו, אתה מבין שכי הם חיינו ואורך ימינו. שזה באמת חיינו ואורך ימינו, זה נותן לך חיים. זה מחדש את החיים שלך. חפץ החיים עצמו, כלומר, אני רוצה, כמו שאמרתי, כי הם חיינו, למה אתה לומד תורה? כדי לחיות. בסדר? זה החיים שלי. זה נותן לי את נביאת החיים. זה שיש לי חיות, זה מהדבר הזה, אני מתחיה מזה. איך אני מתחיה מזה? כי מה מחיה אותי? זה שאני מרגיש בתנועה, נכון? כשמשהו מפסיק לזוז, אתה חושב שהוא מת, נכון? כמו הקיפודים בחצר שלי. יש לנו משפחת קיפודים עכשיו בחצר. חי כל הזמן עוקב אחריהם, עומד מה הם עושים וזה. סיפור חמוד. קיצור, אתה עולה במדרגה פתאום, קיפוד רץ כזה, כשהוא מזהה שאתה בסביבה, אז הוא נעמד במקום, עושה את עצמו מת. כן? אז כשאתה מפסיק לזוז, בטבע חושבים שאתה לא חי. מי שחי זז, בסדר? תנועת החיים שלך היא קשורה לתזוזה. אז משהו בי זז, כל הזמן מתחדש. מה גורם לזה כל הזמן להתחדש? זה שהמפגש משפיע לתוכי, ומצד שני, הוא משפיע לתוכי, אבל זה לא שאוקיי, למדתי ממך הכל, בסדר? היה לי רב פעם, שבאתי ואמרתי לו, הייתי קצת חצוף, זה הייתי שוויסט אז, באתי ואמרתי לו, הרב, אני 3 שנים בשיעורים שלך, מרגיש שלמדתי את מה שיש לך לומר בשיעורים. הוא נעשה חברותה באיזשהו ספר אחר כזה, שאני אמד עוד ממך, כי זה נורא מעניין, ואני רוצה עוד. בסדר? ראיתי לכם שהייתי חצוף פעם. בסדר? סיימתי, כל מה שאתה אומר בשיעורים אני כבר מכיר. אני רוצה עכשיו תלמד אותי משהו חדש, אז בואו זה. קיצור, אמר לי, נעשה עסקה, תבוא לישיבה שלי, אז זה, אבל בסוף הלכתי עם מרכז. בכל מקרה, זה כאילו, זה נגמר, אני רוצה עוד, אני רוצה להתקדם הלאה, אני רוצה להיות בתנועה. ויש מקום שבו זה לא נגמר לעולם, שבו זה כל הזמן מתחדש. וזה בדיוק המקום שאנחנו צריכים לחפש אותו, זה חפץ החיים, זה התנועה הזאת, כל הזמן נתחיות מחדש. ואם אחר כך יתברר למחשבה שכל הטוב, כל החיים, שכל הנקודות המהירות במאה הזה הם באמת באים מאוצר החיים של אותו החיזיון לבדו, אז תקווה התשוקה היחוסית את מקומה, לא רק בתור הנקודה המרכזית של החיים המחשביים והרגשיים, כי אם תישאר כולה, חיה וקיימת, עולה ופורחת, רק באור החיזיון, אוצר חייה, ומאון אישה וזיווה. זה עוד, האמת שכשקראתי את זה פעם ראשונה את המאמר הזה, אני לא האמנתי שיכול לבוא עוד שלב עכשיו. כאילו, אתה חושב שזהו, הגענו לשיא. ואז הרב מדבר על עוד שלב. ומה קורה בשלב הזה? השלב הזה זה שלב שבו אתה מבין, רגע, רגע, רגע. אם בעצם המפגש הזה מעורר אצלי את חפץ החיים כל הזמן ומניע אותי וגורם לי להשתוקקות ולהתמדה, זה כמו, אני שוב אתן דוגמה מזוגיות, זה כמו 40 יום קודם יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. כן? יש שלב שבו אתה מבין שאתה בוחר, אתה מתלבט, נכון? אף אחד לא אומר, טוב, מה זה משנה? לא צריך דייטים, נתחתן. וזה כנראה, אם נתחתן, כנראה שזה מה שנאמר, בת פלוני לפלוני. רק לא כתוב לכמה ימים. אבל... אז כאילו זה הזיווג. לא, אתה בוחר, אתה בבחירה, אתה בתהליך. אבל לאחר הבחירה, אתה מבין לעצמך, בעצם זה הסיפור חיים שלי. בעצם, מלכתחיל אמרו בת פלוני לפלוני. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, כאילו, אתה בא ללמוד תורה, אתה מתלבט על איזה ישיבה, אתה מתלבט על עבודת השם, אתה זה. אבל בסוף, כשאתה חוזר אחורה, אתה אומר, בעצם זה הסיפור חיים שלי. זה מה שאני. מלכתחילה, זה מה שהוא אומר במילים. רגע. התברר למחשבה שכל הטוב, כל החיים, כל הנקודות הבהירות במאז, כל ההיסטוריה שלי, כל מה שעשיתי בעולם, הם באמת באים מאוצר חיים של אותו החיזיון לבדו. מאיפה אני מתחיל? מאיפה הכל אצלי מתחיל? מהקדוש ברוך הוא. משם זה מתחיל, מהנשמה שלי. אז תקבע תשוקה ייחוסית את מקומה. כלומר, זה עוד שלב של ביטחון. אם בשלב הקודם היה התחדשות מתמדת, פה יש ביטחון. פה אני נמצא, פה אני נטוע. ביטחון בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לא רק בנקודה המרכזית של החיים המחשבים והרגשים, אם תישאר כולה חיה וקיימת, עולה ופורחת רק באורך חיזיון, אוצר חיה ומון אישה וזיבה. כל מה שקורה לי בחיים, יש לזה מסגרת אחת כללית. המסגרת אחת כללית זה הקשר איתו. כן.
בהסתכלות. הרב בי דוגמא, הבאת דוגמא קודם עם איש ואישה, אני אומר, הראשון, הסתכלות על אלוהות באופן הראשון, כאילו השלישי, מול הרביעי, מה בדיוק ההבדל?
השלישי זה חפץ החיים, התשוקה של התמדת המצב, בסדר? במיני אחרות, התחדשות וצמאון מתמיד, בסדר? בואו ניתן שמות לשלבים. שלב ראשון זה... אני הולך עכשיו מהשלבים מתחילת הפסקה. שלב ראשון, מפגש דרך האני שלי. מפגש איתו דרך אני, בסדר? שלב שני, ככל שאני יותר נפגש איתו, זה מחזק אצלי, זה משהו שאני אוהב. שלב שלישי, ככל שאני נפגש איתו, ככה האני שלי יותר אני. כל הדברים שבי שייכים אליו. לא רק דבר מסוים. שלב רביעי, בסדר? אך הצמאון, מה שיש בי קטן יותר לעומת מה שיש שם, ולכן אני אקח ממנו עוד כל הזמן. כל הזמן אני אתמיד להיפגש איתו כדי לחדש את מה שיש בי. צמאון חיים מתמיד, התחדשות, תשוקה מתמדת. שלב חמישי, בסדר? בעצם אני והוא המסגרת שלי, החיים שלי בו. בעצם 40 יום קודם יצירת הוולד כבר אמרו בת פלוני פלוני. בעצם... כל סיפור החיים שלי מתחיל מזה שנשמה, הקדוש ברוך הוא יצר, ואני והוא ביחד כל הדרך, עוד מרחם עמי, בתמר יצורך בבטן ידעתיך, נביא לגויים נתתיך, כן, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו. אתה חושב שהסיפור הזה מתחיל עכשיו, ואתה אומר, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי, מה פתאום? מההתחלה, מהרחם אנחנו ככה. כתוב על רבי יוחנן שכשאימא שלו הייתה בהיריון, היה יום כיפור, והיא נחלשה, היא אמרה שהיא חייבת לאכול משהו. אז זה מישהו, לא יודע, לא זוכר מי, לחש לכיוון הרחם ואמר, חמוד, יום כיפור היום, בסדר? באותו רגע היא כבר לא הרגישה לא טוב. אומרת הגמרא הזה, בטרם יצורך בבטן ידעתיך. כאילו רבי יוחנן היה כל כך קדוש שכבר ברחם הוא כאילו כבר היה במצב שהוא לא רצה שאמא שלו תאכל ביום כיפור והוא יקבל הזנה ביום כיפור, אז הוא אמר, שנייה, אני חכה שם ברחם. אז זה כמובן לא...
ההבדל בין הרביעי לחמישי. התכוונתי
מקודם,
גם
בין
הרביעי
לחמישי.
הוא
נפקא מינה
רק לביטחון שלו
בן אדם, כאילו... לא רק לביטחון, אלא... אני אומר מילים שהן כאילו ממחישות את זה. הראשון זה תנועת החיים המתמדת הזאת, בסדר? זה הרביעי. והחמישי זה החתימה. בסדר? הוודאות. קראתי איזה ביטחון, בסדר? מה המצב? צריך לעצור. נעצור כאן. בעזרת השם, מחר נמשיך.
תודה רבה.
תענוג ללמוד איתך, חברים.
השלבים זה יותר, כאילו, זה עניינים של הפנמה בעיקר, נכון?
עניינים של מה?
של הפנמה בעיקר, נכון? כי מחשבתית בסוף זה הגיוני.
לא, זה כל אחד הוא תהליך בפני עצמו.
מבחינה לפחות מחשבתית, הדברים האלה נשמעים לי די ברורים.
מה?
מבחינה מחשבתית, כאילו השלב החמישי נשמע לי אינטואיטיבית מאוד הגיוני, כאילו זה... נראה לי רוב היהודים...
אבל זה גם חוויה.
בדיוק,
זה
הפנמה.
אני לא זוכר עושים איזה סט.
תודה רבה.
שמחה רבה.